שלום לכם וברוכים הבאים לאנרגיה גרעינית, אני אלון גריני, והיום אנחנו הולכים לדבר על שתי החברות האהובות עליי בזמן האחרון. הראשונה, ניחוש אחד יש לכם, אפל כמובן, שהיה להם דוח רבעון מאוד מאוד מוצלח, ממש לפני מספר ימים, והחברה השנייה היא טסלה, שאני עוקב אחריה באדיקות כבר בשנים האחרונות, ובנוסף לזה קצת על סוני וקצת על אסוס, הולך להיות פרק מאוד מעניין, שתהיה לכם האזנה נעימה. אני בהחלט שמח להגיד שסוף סוף קרו דברים בערוץ בשבוע האחרון, אחרי הרבה מאוד שבועות שלא היה כלום. היה סרטוני פתיחת קופסה, סרטון אחד ל-S21 אולטרה, וסרטון נוסף ל-S21 וה-S21 פלוס. סרטוני פתיחת הקופסה, אני מתאר עצמי שאם אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אז סביר להניח שראיתם את הסרטונים. אני לא רוצה לחפור על זה יותר מדי, כי דיברתי על זה בעיקר על ה-S21 וה-S21 אולטרה, ו-21 פלוס בפודקאסט הקודם לפני שבועיים. אני רק רוצה לדבר על החיי סוללה של S21 אולטרה, כי בסרטון פתיחת קופסה שאתה מתעסק עם הטלפון יומיים, שלושה, אתה לא באמת, אתה גם רוב הזמן מצלם אותו, אתה לא באמת יכול להגיד מה מצב חיי הסוללה, ועכשיו שאני משתמש בו שבוע ב-S21 אולטרה, אני יכול להגיד שחיי הסוללה הם סבירים, אבל כאילו צריך להסתכל על חיי הסוללה פה בצורה שונה ממה שהתייחסנו להם עד היום, כי יש לך פה גם קצב רענון גבוה מ-20 הרץ, וגם הרבה מאוד פיקסלים, Quad HD, והשילוב הזה ביחד הוא שילוב שצורך המון סוללה. אז הצלחתי להגיע לבין 4.5 ל-5.5 שעות, אחר כך גם הורדתי את הרזולוציה ל-Full HD, בשביל לראות האם זה משפר בהרבה, זה לא שיפר בהמון, עדיין הגעתי לאזור ה-5.5, התקרבתי ל-6, שזה, אני לא יכול להגיד שזה רע. שוב, אני חושב שאם אתה קונה את הטלפון הזה, סביר להניח שתשים אותו ב-Quad HD ו-120 הרץ, ככה שביחס לזה זה לא נורא. אני ישר משווה את זה אוטומטית לאייפון 12 Pro Max, שנותן 7.5 שעות מסך, או 7 שעות מסך, אם אני לא טועה, שזה הבדל משמעותי, אבל לאייפון אין קצב רענון גבוה, ויש לו גם טיפה פחות פיקסלים לדחוף. אז אני חושב שסך הכל זה טוב, זה מראה שהאקסינוס יודע להשתמש בצורה די סבירה באנרגיה, וזה לא רע בכלל. אז מעבר לזה, שוב, הייתה פתיחת קופסה, אתם, לא יודע, אם יש לכם מה להגיד על זה, אתם מוזמנים לכתוב לי בטוויטר, מה דעתכם על הסרטונים. באופן מפתיע, הסרטון על ה-S21 אולטרה עבד מעולה מבחינת הצפיות. הפתיחת קופסה ל-S21 וה-S21 פלוס לא כזה אף. יכול להיות שכבר עבר יותר מדי זמן ואנשים כבר ראו את כל הסרטונים שהם רצו לראות. לפני שנמשיך במה שקורה, אני רוצה עוד פעם להזמין אתכם לדיסקורד של הערוץ. יש דיסקורד חדש. מי שלא מכיר את אפליקציה דיסקורד, אז היא מאוד מומלצת. זה סוג של, לא יודע, חדרים, צ'אטים כאלה, מאוד מגניב, יש שם המון 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 דברים מגניבים שקורים, החל מחדרים שאפשר לדבר על כל מיני נושאים, ושיחות וידאו, ושיחות אודיו, וכל מיני דברים טובים כאלה. אז יש שרת של הערוץ, שהאמת שיש בו כבר מעל 700 איש, שזה נורא נחמד, אז אתם מוזמנים ללכת לשם, מדי פעם אני בא ומדבר שם בחדרים, ואפשר ככה לשוחח, גם בוידאו, גם בטקסט, אז זה מאוד מאוד נחמד. טוב, הנושא הראשון שלנו להיום, אפל, הרבה זמן לא דיברנו על אפל. דבר ראשון ב-27 לחודש, שזה יום לפני שאני מקליט את הפודקאסט הזה, אפל דיווחו את הדוח הרבעוני שלהם ל-Q1 של 2021. דוח מטורף, באמת מדהים, אם אתם עוקבים קצת אחרי הדוחות האלה, אפשר ללמוד הרבה מאוד על אפל דרך הדוחות האלה, וזה בעצם הרבעון הכי טוב של אפל בכל הזמנים. היה להם מחזור של 111 מיליארד דולר, שזה הרבעון הכי טוב שהיה להם אי פעם, עם רווח של 28.8 מיליארד דולר, שזה פשוט מטורף, ו-59% מההכנסות זה מהאייפון 12. שזה דבר שהוא די מדהים לשמוע, הרבה אנשים, וגם אני ביניהם, אמרנו ואומרים שהאייפון כבר הוא דואך, ושהוא כבר עבר את הפיק, ותתתתתתה, אבל אנחנו רואים שאפל עדיין יודעת להכניס הרבה מאוד כסף איתו, ואני חושב שזה גם פשוט נקודת זמן כזאת שהרבה אנשים רצו לשדרג אייפונים, מי שהתאפק ולא שדרג לאייפון 11 לדורותיו בגלל שהוא רצה 5G, או בגלל שהטלפון שלו עוד לא היה מספיק ישן, או כל מיני אנשים שמשכו ומשכו ומשכו, האייפון 12 כבר קרץ, שהוא הגיע עם ה-5G, והרבה מאוד דברים עיצוב חדש כמובן, שזה מה שהרבה מאוד אנשים חכים לו. אז באמת כל הכבוד לאפל, זה פשוט מדהים לראות את החברה הזאת, איך היא כל פעם מחדש מפתיעה. לפני שהיה את הדוח הזה של הרבעון, שדיבר על ההכנסות של אפל, היה שבוע עם גל שמועות די מטורף על מוצרים עתידיים של אפל. אני חושב שהשמועה הכי, אולי הכי מדוברת או הכי חזקה מבין כולם, היה השמועה על המשקפי VR. אם, כמו שאתם מכירים, אולי לא, יש משקפי VR, שאולי הכי מפורסמות ביניהם הם של אוקולוס, של פייסבוק, האוקולוס 2, שיצאו לא מזמן, שזה בעצם משקפי VR, אתם שמים אותם על העיניים, והם משדרות לכם תוכן לתוך העיניים בווירטואל ריאליטי, ויש בעיקר הרבה מאוד משחקים שאפשר לשחק בדבר הזה. הדיבור על המוצר הזה, שדבר ראשון זה יהיה משקפיים שהן עצמאיות, כמו האוקולוס, שאתה לא צריך עוד איזושהי קופסה בשביל לעבוד איתן, שכל כוח העיבוד יישב בתוך המשקפיים, שזה מעולה. החדשות הפחות טובות זה שהמחיר שלהם כנראה יהיה פי 3 או 4 מהאוקולוס קווסט, שזה מאוד מאוד אפלי, אבל מדברים פה באמת על מחיר שהוא פרימיום, והמוצר הזה, וזה מה ששונה בדרך כלל ממה שאפל עושים, כמובן זה הכל שמועה, זה שזה יהיה מוצר שמיועד יותר למפתחים ול-early adapters. זאת אומרת, אנשים שממש יש להם, אין להם בעיה של תקציב, הם מוכנים להשקיע עכשיו, לא יודע מה, $1,500 או $2,000 במשקפיים, במשקפי VR כאלה, ובעיקר לאנשים שיקחו את זה ויפתחו בשביל זה אפליקציות, משחקים, צריכת תוכן וכל הדברים האלה, שזה כנראה יהיה המיקוד העיקרי של המשקפיים. עכשיו, בנוסף לזה, אפל עדיין יעבדו על המשקפי AR, שהייתה כבר שמועה של ג'ון פרוסר כבר שנה שעברה, מאוד חזקה לגביהם. בוא נדבר רגע על ההבדל בין VR ל-AR, כאילו הרעיון של AR, שזה בעצם augmented reality, זה מציאות ש... משולבת במציאות הקיימת. זו, בוא נגיד, תוכן שמשולב במציאות הקיימת. זה אומר שלמשקפיים יש מצלמות והן מצלמות את הסביבה, ואז גם מקרינות בנוסף לזה כל מיני אביזרים על, על הסביבה שלנו. כרגע יש את זה כבר, זה מאוד נפוץ בטלפונים, זה נקרא, לא יודע מה, בסמסונג קוראים לזה AR Doodles, שאפשר לצייר על הסביבה ולראות את זה במסך, או AR stickers, או באמת יש הרבה מאוד AR games כאלה שיש ב-iOS, שזה מאוד מאוד נחמד. כל את זה בטלפון זה לא כל כך שימושי, כי אתה צריך להחזיק את הטלפון בשביל לראות את האובייקט התלת מימד הזה שקיים בסביבה. אבל אם האובייקט הזה יושב על המשקפיים ולכל מקום שאתה מביט אתה רואה אותו, וואו, האפליקציות והיישומים שאפשר לעשות עם זה הם פשוט מדהימים. אני חושב על זה אפילו לא כגיימר, אלא כבן אדם שיוצר תוכן, ובעצם... היום כל התוכן שאני יוצר, כל הזמן אני עובד מול מסך, ובמקום לעבוד מול מסך, אני יכול לעבוד מול משטח עבודה כזה ענק, שהוא יהיה בכל מקום, ואז אפשר, לא יודע, לערוך, לעשות גרפיקה, ולעשות מלא מאוד דברים, המון המון דברים, לייצר לך איזשהו משרד וירטואלי, או איזה סטודיו וירטואלי כזה לעבוד עליו, נשמע לי סופר מגניב. ושאנחנו מדברים על משקפי VR, שזה virtual reality, זה בעצם משקפיים שמדמות לנו לגמרי, את הסביבה. אנחנו נכנסים לסביבה שהיא מדומת לגמרי, אבל אפשר לעשות כאן שילוב בין השניים. יכול להיות שמשקפי VR עדיין יהיה להם מצלמות מבחוץ, והם יוכלו לצלם את הסביבה מבחוץ ולהכניס אותה פנימה ולשלב בין הדברים. זה נשמע מאוד מאוד מסקרן. האמת שאני מאוד רציתי, ושהייתי בארצות הברית, הייתי ממש קרוב לשים את היד שלי על Oculus Quest 2. בסוף זה לא קרה, אולי אני אעשה את זה בארץ. נראה לי ש-VR זה משהו שחייבים להיכנס אליו ולהתעסק בו, זה משהו מאוד מעניין. וכשאפל נכנסים לכזה דבר, זה תמיד חדשות טובות, זה ידחוף את התחום הזה קדימה, הם יציבו איזשהו רף כזה שאנשים אחרים יהיו מחויבים להיכנס אליו, וכמובן זה אומר הרבה מאוד אפליקציות. זה גם יכול באיזשהו מקום לסמן על זה שזה באמת העתיד, אבל... לפי השמועה זה אומר שכבר בשנה הבאה המשקפיים האלה יגיעו, וזה יהיה באמת מעניין. אני לא רואה את עצמי קונה משקפי VR ב-$2,000 עכשיו, גם לא בשביל הערוץ, אלא אם כן משהו מדהים יקרה עד שנה הבאה, ויהיה לי הר של כסף לשבת עליו, אבל זה בהחלט מאוד מאוד מעניין, וזאת, וזה באמת יכול להיות שוק חדש שאפל יכולים להיכנס אליו, וזה גם די אומר ומראה שאפל רוצים להיכנס יותר עמוק לגיימינג. כרגע מה שאפל חזקים בו זה גיימינג באייפון, שזה, אתם יודעים, לא יודע מה, אמונגס ודברים כאלה, זה לא באמת אפליקציות של אפל, זה אפליקציות שקיימות גם במתחרים, באנדרואיד. אז אמנם אפל יודעים לעשות הרבה מאוד כסף בחנות אפליקציות באפסטור ממשחקים, אבל אני לא בטוח שנגיד האפל ארקייד זה משהו שהוא כזה מדהים. אני שיחקתי שם בכמה משחקים, בסדר, לא אהבתי. אבל אני חושב שאם ייכנסו ל-VR, אז הם יצטרכו להציג משחקים ברמה הרבה יותר גבוהה, ואולי חנות אפליקציות, או אולי שירות עם משחקים הרבה יותר טובים, ואולי באמת יהיה קהילת המפתחים של המשחקים היותר רציניים, תאמין גם באפל, ותפתח משחקים, משחקי VR לאפל, שזה יכול להיות סופר מעניין. כמובן שזה מתקשר גם למעבד M1, שיצא לו מזמן, שמביא כוח עיבוד מאוד מאוד מרשים, בחבילה מאוד קטנה. אז אם המשקפי VR האלה יבואו עם סוג של מעבד M1, היכולות הן מאוד מאוד גבוהות. כמובן שיש להם עוד מה להראות בכל מה שקשור לביצועים גרפיים, אבל זה בהחלט התחלה טובה. כמו שאמרנו, משקפי AR כנראה ייקח להם יותר זמן להגיע. הטכנולוגיה, יש מצב שהיא עדיין לא קיימת בשביל ייצור המוני של כזה דבר. ואני מקווה שזה יגיע בהקדם, זה יהיה מאוד מעניין. עוד שמועות חדשות היו על מקים חדשים. מדובר על מקבוק בעיצוב חדש, על מק פרו חדש, על איימק חדש, ואני חושב שכל זה קורה בהמשך למה שהיה בעצם בהשקה של מעבדי ה-M1, שהייתה לפני חודש וחצי, חודשיים. אני חושב שפשוט הם קיבלו רוח גבית מאוד מאוד חזקה שהקהילת המשתמשים במק, וכנראה גם קהילת המפתחים של אפליקציות למק, מאוד מאוד מתלהבים מה-M1. ה-M1 זה המעבד החדש של אפל, שזה בעצם מעבד שמבוסס על אותה טכנולוגיה שקיימת באייפון, במעבד של האייפון, וזה בעצם טכנולוגיה של ARM, מעבדים עם ליבות שעובדות במתח יותר נמוך, אבל הן מיוצרות בטכנולוגיה של 5 ננומטר. ושוב, ה-M1 הציגו באמת יכולות מדהימות, שנראה שזה באמת נתן לאפל את האישור ואת הרוח הגבית להמשיך עם הדבר הזה ולהביא עוד מקים חדשים. אז הדבר ראשון, השמועה מדברת על שני מקבוקים, מקבוק 14 אינץ' ומקבוק 16 אינץ', שיגיעו בעיצוב חדש. המקבוק Air והמקבוק Pro 13 אינץ' שיצאו לפני חודש, נראים בדיוק אותו דבר. אם אתה תסתכל עליהם מבחוץ, אתה לא תראה הבדל, ואתה לא תדע שזה מק חדש עם M1, שזה קצת מוזר, כי אתה אומר לצלך, רגע, אפל, שיקו פה מוצר חדש לגמרי, למה הוא לא נראה אחרת, זה יקרום ליותר אנשים לקנות אותו. אני חושב שזה גם חלק מהעניין הזה של אפל לבדוק קודם שהכל קורה כמו שצריך, ואז בהדרגה לשדרג את כל השאר המחשבים. אז העיצוב החדש, ראיתי כל מיני שמועות לגביו, אני לא יודע מה לאשר ומה לא לאשר, כי אתם יודעים, הכל יכול להשתנות, זה שמועות, אבל ראיתי איזשהו עיצוב שקצת יותר מזכיר את האייפד פרו ואת האייפון, שאני מאוד אוהב את זה, זה נראה ממש נחמד. אבל מה שיותר מעניין זה דווקא השמועות על החיבורים שיהיו על המקבוק פרו. דבר ראשון זה החיבור מגסייף, שעכשיו הוסיפו אותו לאייפון, אבל זה לא בדיוק אותו מגסייף, כי מי שיש לו מקבוק ישן לפני המקבוקים עם הטייפ-C, זה המקבוק שלי, ה-15 אינץ', אז יש להם מחבר טעינה שהוא יהודי רק לטעינה, ויש לו פשוט חיבור מגנטי למחשב, שזה מאוד מאוד נוח לשים אותו ולנתק אותו, ואתה לא צריך לחבס את החור, וזה גם בטוח, כי קרה, אני בטוח שקרה לכולם, קרה בטוח לי, שאתה הולך ונתקע בקבל, ואז אם הקבל מחובר חזק מדי למחשב, אז המחשב אף, ובמקרה הזה זה פשוט מתנתק, ולא קרה שום דבר. אז השמועה אומרת שתהיה חזרה של המגסייף, שזה מעלה בעצם טענה מעניינת, כי מצד אחד אני מאוד אהבתי את הרעיון של המקבוק פרו 16, יש, וכמה מקבוקים אחרים, יש מחבר טייפ-C, או 4 מחברי טייפ-C, ואפשר להטעין את המחשב בכל אחד מהם, וגם בעצם להשתמש, אם נגיד אתה משתמש במסך חיצוני, עם האב טייפ-C חיצוני, אז אתה מחבר רק קבל אחד למקבוק, ואז אתה מקבל את כל הדברים שאתה צריך, ולא צריך מטען, וזה נשמע לי ממש ממש נוח. אז אני מקווה שזה יהיה תוספת, ולא במקום, כי זה יהיה מאוד נחמד שאפשר להטעין את המחשב עדיין מאותו קבל. שמועה נוספת מדברת על ביטול של הטאצ' בר, שאין לי שום בעיה עם זה, אני חושב שטאצ' בר זה מיותר, יצא לי להשתמש במחשב אחד עם טאצ' בר, עבדתי איתו קצת, לא יודע, לא התלהבתי מזה, זה לא כזה נוח, שמעתי על הרבה מאוד אנשים שיש להם בגים, ושזה נתקע, וברגע שזה נתקע, אתה חייב לעשות ריסטארט, וכאילו, למה? זה לא עונה על איזשהו צורך שאתה לא יכול להשיג דרך המסך או דרך המקלדת. ואולי החדשה הכי טובה, זה שאולי יחזור, כמה אולי במשפט אחד, ככה זה שמדברים על שמועות, אבל שיש מצב שיחזור קורא הכרטיסים, שזה אולי אחד הדברים הכי שימושיים במק, אני בתור אחד ש... לא יודע, כל דבר שאני עושה נגמר ומתחיל בכרטיס SD, אני מצלם וידאו, אני מעביר את זה דרך SD, אני מקליט פודקאסט, אני דרך כרטיס SD, אני מצלם ברחפן, זה יורד למיקרו SD, אני מקליט סאונד, זה יורד למיקרו SD, אז השימוש בהורדה של תוכן מכרטיס, זה משהו שאני עושה כל הזמן. וזה פשוט, אני זוכר שעבדתי על המקבוק אייר, הייתי צריך להשתמש באיזשהו מתאם, שהוא מאוד מסורבל כזה, ואתה איפה הוא, ושמתי אותו, והוא כן מחובר ולא מחובר, ובכלל אני מחובר כל הזמן. אז זה לא נוח ולא נראה טוב. בקיצור, אני מאוד מקווה שזה אמיתי, ואני ממש אשמח לראות מקבוק פרו עם מחבר, עם קורא כרטיסים. זהו, אני האמת מתקרב לרגע, אמרתי את זה גם בדיסקורד, מתקרב לרגע שבו אני אצטרך להחליף את המק שלי, הוא כבר מתחיל להתעייף. האמת שכל מה שקשור לחיתוך וגזירה של עריכה של סרטוני 4K, הוא עושה בצורה טובה, אבל ברגע שאני רוצה לעשות דברים קצת יותר מעניינים, כמו סטרימינג, זה לא קורה בכלל במק הזה, או אם אני רוצה לעשות... כשאני מדבר סטרימינג, אני מדבר על שידור לייב, נגיד לחבר את המצלמה ומיקרופון וזה, נהיה שם איזה דילי מטורף כזה וזה לא מגניב. או אם אני רוצה לערוך כתוביות, עכשיו אני אוהב לעשות הרבה מאוד טראקינג של טקסט, המק שלי כבר לא עומד בזה, ואני רוצה לשדרג. הבעיה היא שאני לא באמת רוצה לשדרג ללפטופ, כי אני, היום אני רוב הזמן בסטודיו, וזה הרבה יותר נוח אם היה פה מחשב קבוע. אבל... עדיין יוצא לי מדי פעם לא לערוך בבית, אז לא לערוך בסטודיו, פתאום יש נסיעה לחול או משהו כזה, ואני מקווה שעוד יהיו נסיעות לחול בעתיד, I don't know, אבל זה יהיה מאוד נוח כשיש לך את הלפטופ, שאתה יכול לקחת את מכונת העריכה שלך לכל מקום. אז המקבוק פרו 16 אינץ' שהמעבד, לא יודע, יקראו לו M2 או M1X או לא יודע מה, כשיגיע יהיה מאוד מאוד מעניין. מה שגם אני חושב אפל יצטרכו לענות עליו כאן, והיה על זה דיון קצת בקבוצת האפל פארק בפייסבוק, זה שאפל יצטרכו לתת מענה למעבד הגרפי, שכרגע עוד לא באמת קורה כמו שצריך ברמה מספקת ב-M1, במקבוק פרו ובמקבוק אייר, ומי שבאמת צריך עריכת וידאו ברמה גבוהה, או רינדורים ברמה יותר גבוהה של וידאו ותלת מימד, עדיין... צריך כרטיס מסך קצת יותר טוב, אז יהיה מאוד מעניין לראות מה אפל יעשו, האם ישימו כרטיס חיצוני של AMD, או האם יבנו כרטיס גרפי שלהם, זה יהיה מאוד מעניין. אני מתאר עצמי שבמקבוק פרו 16 כבר נראה איזשהו מענה לדבר הזה. עוד שמועה נוספת היא על iMac חדש, שזה, אני חושב שלגמרי הגיע הזמן, iMacים נראים כבר... מעל עשור, אם אני לא טועה, אותו דבר. ועם כמה שהעיצוב שלהם הוא מאוד יפה, עדיין זה פשוט מוזר לקנות מחשב ב-2021 שנראה כמו מחשב ב-2012. ותשמעו, הקצוות שלו פשוט מטורפים, ואין שום היגיון למסך כזה בימינו. אז השמועה אומרת שזה יהיה עיצוב שיותר דומה למסך XDR שהגיע עם המק פרו, שזה מעולה, זה דבר ראשון, הגודל של ה-32 אינץ', אני מקווה שזה יהיה הגודל הגדול, הוא מאוד מאוד נוח לערוך וליצור עליו תוכן ולעבוד על המחשב הזה, וגם הוא עיצוב הרבה יותר נקי ונראה מעולה, ואני מאוד מקווה שזה ימשיך בקו הזה. אגב, היה בזמנו גם איזושהי שמועה שהאיימק ייראה יותר כמו אייפד פרו ענק, שזה גם חביב, אבל אני חושב שאם יש משהו שלא צריך לדאוג, זה הנראות של העיצוב של אפל, הם כל כך טובים בזה, ואני... לרוב, קשה לי להאמין שזה יהיה מאכזב. עוד שמועה סופר מעניינת, שממש ממש אהבתי, היא על Mac Pro, שזה מחשב דסקטופ, קטן יותר. ואני חושב שזה אחד הדברים שאמרתי, אני לא יודע אם בסקירה על Mac Pro, או אם באיזשהו פודקאסט, או באיזשהו לייב, אני לא זוכר, אבל איך שראיתי את המק פרו הענק הזה, כמובן שמחיר של 6,000 דולר לדגם הבסיסי שלו, זה משהו שיוצרי תוכן ברוב העולם לא באמת יכולים להרשות לעצמם, והפער בין המק מיני לבין המק פרו הוא פער מטורף, וישר היה לי ברור שאם היה משהו באמצע, בין המק מיני לבין המק פרו, זה משהו שהייתי רוצה. אני מקווה שיהיה לו, שזה באמת דבר שקיים, ואם זה פשוט יהיה מק פרו מוקטן, זה פשוט יהיה מדהים בעיניי, ואני מקווה שעדיין יהיה לו את מה שהכי קריטי במק פרו, זה בעצם היכולת לשדרג ולשנות ולהחליף מעבד ולהחליף, להוסיף זיכרון ולהוסיף זיכרון רם ולהוסיף כרטיסי מסך ולשנות דברים כאלה. אז אפל לגמרי יכולים לייצר גרסה יותר מצומצמת ובשאיפה גם יותר זולה, ואם זה באמת משהו שיקרה, לא יודע, באזור ה-3,000 דולר, אני לגמרי רואה את עצמי שם אחד כזה בסטודיו בתור המחשב עבודה העיקרי שלי. הרבה מאוד שמועות מצד אפל, יש גם כל מיני שמועות על האייפון 13 או 12S שכבר צפות, בעיקר הדיבור על גודל הנוטש ועל סורק טביעת האצבע שיגיע סוף סוף מתחת למסך, שזה משהו שלפי דעתי היה צריך לקרות באייפון 12 ואפל פספסו בענק, אני חושב שאם היו עושים את זה היו משחקים אותה, כי 2021 ממשיכה להיות השנה של מסכות, וזיהוי פנים ומסכות לא עובד יחד, ואם היה סורק טביעת אצבע טוב, וכבר אנחנו רואים שיש סורק טביעת אצבע טוב לקואלקום, כמו שיש ב-S21 אולטרה, אז אם היה אחד כזה באייפון, זה באמת היה יכול להיות שדרוג, אבל כנראה שזה יהיה לנו באייפון 12S, אני חושב שנשמור את השמועות על האייפון 12S לעוד כמה חודשים קדימה, קצת יותר מדי מוקדם לטעמי לדבר על זה, אבל נראה שהעתיד של אפל מאוד מאוד מעניין. לא יודע, אני מאמין שהם חושבים שהם יכולים להגדיל את שוק המק, שאגב, אם אנחנו דיברנו לא מכבר על הדוח הרבעוני של אפל, אז דווקא המחלקה הכי חלשה שלא הצליחה באמת להגיע ליעד שלה, זה המחלקת מק, שהיא ידועה בתור המחלקה הכי פחות רווחית של אפל במשך שנים כבר, זה לא משהו חדש. וזה ברור, כי הלפטופים האלה מאוד מאוד יקרים, והחלופה בפי-סי היא פשוט הרבה יותר זולה והרבה יותר נגישה להרבה יותר אנשים. אז אני מקווה שיהיה פה איזשהו מהלך שבאמת יגרום ליותר אנשים להשתמש במקים, לא שזה משנה לי אישית, אני פשוט חושב שיותר אנשים ייהנו מזה, אבל כמובן שבשביל שזה באמת יקרה, אפל צריכים לבוא לקראת גם במחיר, ולא יודע, על זה קשה לי להאמין שזה יקרה. אבל מאוד מאוד מעניין, העתיד של אפל נראה ורוד מתמיד, כל הכבוד להם, באמת, לראות חברה כל כך גדולה, מצליחה לעשות ציים של מחירות, ו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה פשוט מרשים. גם אם זה אומר שאנחנו, הצרכנים, משלמים על זה הרבה מאוד כסף. יאללה, לנושא הבא. אז כמו שאמרתי, אני עוקב אחרי טסלה מאוד מאוד מקרוב, אני אגיד 3 שנים האחרונות. התחלתי להשקיע בהם לפני 3 שנים לסירוגין, יצא לי השקעות די טובות סך הכל. היו כמה פעמים ש לא הלך לי טוב עם ההשקעות שלהם, בגלל שאילון מסק הוא טיפוס מאוד צבעוני, אפשר להגיד. אני חושב שאחד הדברים שהיו לי הכי קשים בתור משקיע של טסלה, זה שפעם לפני, חושב שנה או שנה וקצת, אילון מסק פתאום צייץ כזה, אוי, המניה של טסלה יקרה מדי, ובשנייה אחת ירדו 10% מהשווי של המניה, וזה כל כך הרגיז אותי שפשוט מכרתי את כל המניות שהיו לי של טסלה באותו רגע, כי אמרתי, איך אני יכול להשקיע בחברה כזאת שהמנכ״ל שלה הוא לא יציב, אי אפשר לסמוך עליו, הוא יכול לפלוט איזה משהו שמוריד לך 10% מהערך של הנכסים שלך. אבל אז הם התחילו לעלות, וכמובן שהפסדתי כסף מזה שמכרתי כי התעצבנתי עליו, זה מאוד קשה לא להשקיע רגשית. אבל אז המשכתי להשקיע, כי אני באמת האמנתי שהחברה הזאת עושה ותעשה משהו שקשה יהיה להתעלם ממנו, ואני חושב ש-2020 הוכיחה את זה בצורה אולי הכי, הכי מטורפת שיש. המניה של טסלה עלתה ב-2020, כאילו מ-2019 עד 2020, במעל 700%. זה עלייה שהיא לא קורית בעולם כל כך הרבה. זה משהו מאוד מאוד נדיר, ומי שהיה חלק מהמסע המטורף הזה של טסלה, בהחלט היה נהנה ממה שקרה כאן. זה פשוט באמת חוויה מטורפת לגמרי. אני רק חייב להגיד, אני לא ממליץ לקנות או למכור או להשקיע במניה כזו או אחרת. אני לא מומחה בזה, וזה לא איזושהי המלצה רשמית. לפני שניכנס לפרטים של זה, טסלה גם פתחו פה סוכנות בארץ, והם התחילו למכור מכוניות פה בקרוב. הם פתחו מרכז שירות באזור פתח תקווה, אם אני לא טועה, באזור תעשייה שם, וכבר יש בניין שכתוב עליו את הלוגו של טסלה, שזה מאוד מאוד נחמד. המחיר של המודל 3, שזה הדגם המיינסטרימי, היחסית זול של טסלה בעולם, יעלה בארץ 300 אלף שח. שזה פשוט הזוי בעיניי, ואין לזה שום היגיון, וזה ממש מכעיס. אני חושב שבמדינת ישראל צריכים להוריד באופן מיידי את המס על מכוניות שהן 100% חשמליות, ולא רק בגלל טסלה, יש גם מכוניות של רנו שהן 100% חשמליות ושל ניסן, והם צריכים להוריד את המס עליהם, כי צריך לדחוף את הדבר הזה קדימה כמה שיותר מהר, ולשלם 300 אלף שח על אוטו שעולה בארצות הברית 35 אלף דולר, זה פשוט לא הגיוני, זה פי 3 מהמחיר, אין בזה שום היגיון, זה הורס את כל הקטע של המודל 3, וגם אני לא חושב שזה אוטו ששווה 300 אלף שח, זה לא הקטע שלו, אם אתה כבר קונה אוטו ב-300 אלף שקל, תקנה איזושהי BMW מטורפת או משהו כזה, או מרצדס, או לא יודע מה, איזה ג'יפ. אבל לקנות טסלה מודל 3 שזה פרייבט ב-300 אלף שקל, רק בגלל שהוא חשמלי, נראה לי לא הגיוני בעליל, וזה מאוד מאוד מאכזב. אבל זה, תשמעו, זה רק ההתחלה, אני מקווה לטוב, אני מקווה שיום אחד יהיה פה איזשהו שר תחבורה או שר אוצר ירוק יותר, שלא יהיה אכפת לו רק מהמיסים שהם מרוויחים, אלא גם מהעובדה שצריך לעשות השינוי הזה, וישראל מדינה קטנה. ראינו את זה פה עם החיסונים, זה כל כך קל להריץ פה משהו שיגיע לכולם, אז אם אנחנו רוצים להטמיע טכנולוגיה חדשה, כמו לא יודע, אם ישראל עכשיו תחליט, שכל המכוניות יהפכו להיות מכוניות ירוקות כמה שיותר מהר, או שלא יודע מה, עושים 50% מהמכוניות מכוניות חשמליות, זה אפשרי, כי המדינה לא גדולה, אפשר לפרוס פה רשת טעינה מאוד מהר ביחס למקומות אחרים, לתת תמריצים בשביל חברות להביא לפה מכוניות חשמליות ביותר זול, וטיק טק אתה מוריד את פלטת הפחמן דו חמצני בחמצן לאוויר במדינת ישראל בצורה משמעותית. אבל אני לא בונה על זה. בוא נחזור לטסלה, מה שהיה אתמול, גם אתמול מהיום שאני מקליט את זה, גם טסלה פרסמה את הדוח הרבעוני, בעצם את ה-Q4 שלהם, דוח לרבעון האחרון של 2020, והם השיקו רענון לשני דגמים חדשים, דגם ה-S ודגם ה-X, שזה שני הדגמים היותר יקרים שלהם. בגדול, טסלה הצליחו למסור 500,000 מכוניות ב-2020, טיפה מתחת ל500,000, שזה היה היעד שלהם שכבר ב-2014 אילון מסק אמר, ב-2020 אנחנו נמכור 500,000 מכוניות, ואף אחד לא האמין לו, והנה זה קרה, וזה חלק מהדברים שהביאו אותם לעלות מעל 700% ב-2020. עוד דברים שהביאו את טסלה למקום הזה, זה בעיקר בגלל מחירות בסין. השנה המפעל שלהם בסין התחיל לעבוד בצורה יותר שוטפת, והם כבר היום בעצם חברת הרכב החשמלי, או הרכב החשמלי הכי נמכר בסין, שסין זה שוק המכוניות הגדול ביותר בעולם, שזה חשוב ביותר. בנוסף לזה, השנה, ב-2021, הם הולכים לפתוח שני מפעלים חדשים, מפעל אחד בטקסס, שיהיה אחראי לייצור כנראה של הסייבר-טראק, שזה הטנדר שלהם המאוד מאוד מגניב העתידני הזה, והסמי-טראק, שזה המסעיות הגדולות, גם יגיעו, ומפעל נוסף בברלין, שכבר גם אמור להיות מוכן בקרוב, שיהיה אחראי לספק את כל הרכבים לאירופה, ויוזיל את המחיר של הרכבים באירופה גם, שזה דבר טוב מאוד. אז כמו שאמרנו, המניה שלהם טסה, והרבה מזה נובע מייצור של מכוניות, של, אתם יודעים, לעלות את הייצור בכזאת מהירות, זה משהו שממש עדים, את כל העולם ואת המשקיעים ואת כל האנליסטים למיניהם. אבל העולם התחיל גם להבין ולהתייחס לטסלה כחברת טכנולוגיה ולא רק כחברת רכב, וזה משהו שהוא באמת משנה את כל העניין הזה, את כל ההסתכלות על החברה הזאת. כי אם מסתכלים עליהם כחברת רכב, אז לייצר 500,000 מכוניות בשנה זה כלום, חברות כמו טויוטה או פולקסווגן עושות את זה בלי להניד עפעף בכלל. אבל מה שמעניין פה זה שוב הטכנולוגיה, והטכנולוגיה העיקרית של טסלה זה כרגע יכולות של נהיגה אוטונומית, מה שהם קוראים לו FSD, שזה בעצם Full Self Driving. בעצם זה מערכת של נהיגה אוטונומית שהיום היא נמצאת בבטא, אבל אתה עדיין יכול לקנות את זה, ואתה צריך לשלם עוד $10,000 נוספים בשביל לקבל את זה עם הרכב. אבל מה שמעניין כאן זה שסביר להניח שזה יהפוך להיות שירות חודשי. כמו שאתה קונה יחסון בענן, אז אתה תקנה נהג אוטונומי לאוטו שלך ותשלם על זה X דולרים בחודש, וכאן זה מייצר, יכול לייצר הכנסה מאוד גדולה. וכמובן, לתת את האופציה לחברות אחרות שאין להם את הטכנולוגיה של נהג אוטומטי להשתמש בזה. אז היום, לא יודע מה, חברה כמו סוזוקי, שלא התעסקה בכלל עם מכוניות חשמליות או נהיגה אוטונומית, או אין לה את התוכנה ואת היכולת לזה, יכולים לקנות מטסלה את השימוש בנהיגה אוטונומית במערכת שלהם, וטסלה יכולים לעשות מזה אחלה כסף. עוד דבר שהוא מאוד פוטנציאל מאוד גדול לטסלה, שגם גרם להם לגדול ככה בשנה האחרונה, זה האופציה בעצם לעשות חברת הסעות או חברת מוניות אוטונומית. שבעצם הרכב יבוא, אתה לא תצטרך להחזיק רכב, אתה פשוט תזמין נסיעה, האוטו יבוא, ייקח אותך, יחזיר אותך, יעבור לנסיעה הבאה וכן הלאה, ויעצור רק כשהוא צריך לטעון את עצמו. אלה בעצם הפוטנציאלים, זה בעצם הפוטנציאל של טסלה לשנים הקרובות, וזה למה טסלה קפצה והשתוללה בזמן האחרון. זה גם קשור לזה שהדור הצעיר מאוד מאמין בטסלה, ומאוד מאמין באילון מסק בתור יזם, וזה מתחבר למה שקורה עם SpaceX ונורולינק וסטארלינק. The Boring Company, אני חושב שאפשר לעשות פודקאסט שלם רק על טסלה ואילון מסק, אבל אנחנו נגיע להזדמנות אחרת. עוד דברים אחרי שיצא הדוח של טסלה של 2021, שהאמת הדוח היה פחות טוב ממה שציפו, כי בעצם ההכנסות שלהם פר מניה, הרווחים שלהם פר מניה היו יותר נמוכים ממה שציפו, ציפו לדולר וקצת, והם הגיעו ל-80 סנט לכל מניה, שזה פחות טוב, אבל עדיין זאת הייתה השנה הכי רווחית של טסלה בכל הזמנים, עם עלייה של מאות אחוזים, והם עדיין רווחיים, וזה בעצם הרבע השישי ברציפות שטסלה רווחיים, שזה מאוד מאוד מעניין. אז כן, צפויים ירידות במניה שלהם בזמן הקרוב, בגלל שהדוח לא היה טוב, וכבר אתמול היא ירדה אחרי הדוח הזה, כי אנשים בסופו של דבר מסתכלים על הרווח, שזה להסתכלות לא הכי נכונה, כי יש דברים הרבה יותר מורכבים. מי שרוצה להיכנס יותר לעומק בטסלה ולשמוע יותר, אז אני מאוד ממליץ לכם לעקוב אחרי ערוץ יוטיוב / פודקאסט של בחור בשם רוב מאואר, שיש לו בעצם ערוץ שנקרא טסלה דיילי, והוא פשוט כל יום מעלה תכנים שקשורים לטסלה, אם זה על הטכנולוגיה של הבטריות, של הייצור, של הנהיגה האוטונומית, על המנייה, באמת מאוד מאוד מעניין. זה פשוט אחת החברות הכי מעניינות שיש היום, ולגמרי שווה לעקוב אחרי מה שקורה איתם. אז יחד עם הדוח הזה, טסלה גם השיקו בעצם ריפרש, בעצם רענון, לדגמים הקיימים שלהם, למודל S ולמודל X. אז המודל S והמודל X זה בעצם שני הדגמים העיקרים. המודל S זה בעצם מכונית מנהלים, שזה בעצם הדגם הראשון שיוצר בייצור המוני, ונמכר בייצור המוני. והמודל X זה אותו SUV גדול כזה עם הדלתות שנפתחות לצדדים. אז הגרסאות שהושקו בעצם הם מה שנקרא פלייד, איך שטסלה קוראים לזה, שזה בעצם הגרסאות היותר יקרות. ואם מודל S עלתה $72,000 או $73,000 ללונג ריינג' עם 412 מייל לסוללה, אז הפלייד זה בעצם גם יותר ספורטיבי, שבאמת מה שהוא יכול לעשות זה די מדהים. דבר ראשון, הפלייד הרגיל יכול להגיע, של המודל S יכול להגיע עד 390 מייל לטעינה, שזה די מטורף, ומהירות של 200 קמ"ש, שזה פשוט, 200 מייל בשעה, שזה פשוט מטורף, ויכולת להגיע מ-0 ל-60 מייל, שזה כאילו מ-0 ל-100 קמ"ש, בשתי שניות, שזה מטורף לגמרי. ואז הם הוציאו דגם נוסף, שנקרא פלייד פלוס, שיש לו מעל 520 מייל, לטעינה אחת, לסוללה, שזה פשוט מטורף, ופחות משתי שניות מ-0 ל-100 קמ"ש, שזה משהו שהוא, אין שום מכונית שנמכרת היום כמכונית סטנדרטית שיכולה לעשות את הדבר הזה. המחיר של הפלייד הוא לא זול בשום צורה, פלייד פלוס, הוא 132,000-133,000 דולר, מכונית כזאת בארץ. תכפילו את זה בשלוש. אנחנו מגיעים פה לגבוה מאוד. תכפילו את זה בשלוש פעמיים. פעם אחת בשלוש בשביל להגיע לשקלים, שזה 360 נגיד, $1,000, ואז תכפילו את זה בשלוש, אתה מגיע למיליון שקל כמעט. מטורף לגמרי, וזה לפני העדכונים של גלגלים יותר מיוחדים, או צבע יותר מיוחד, או נהג אוטומטי פול סלף דרייבינג של $10,000. זה הגיע, הרפרש נמצא בעיקר באינטיריור, באבזור הפנימי, ואני ממליץ לכם פשוט להיכנס לאתר של טסלה ולהסתכל איך זה נראה, זה פשוט מדהים. יש שם הגה שהוא לא עגול, אלא סוג של מרובע כזה, שנראה כמו של משחק מחשב, שנראה מדהים. יש מסך חדש, פעם במודל S המסך היה מסך גבוה, כמו של טלפון כזה, פורטרט כזה, גדול מאוד, ועכשיו אנחנו מדברים פה על מסך חדש כזה, לנדסקייפ, יותר 16:9 כזה, ומה שמטורף פה שמדברים על זה שיש לו בעצם מערכת משחקים בפנים עם 10 טראפלופס, שזה בערך מה שיש באקסבוקס X, שזה די מדהים שיש לך דבר כזה באוטו, תחשבו שאתם יכולים פשוט, לא יודע, עכשיו לחכות באוטו להפוך להיות תענוג במקום בסה. והאבזור באמת מאוד יפה, יש מסך אחורי ויש עוד מסך אחד לנהג עצמו, באמת מרשים ביותר. המודל X גם, אנחנו מדברים פה על דגם חדש שהוא גם פלייד, גם עם אותו עיצוב פנימי נראה מאוד מאוד דומה, עם ההגה הזה והמסך קונסולה החדש והמסך מאחורה, ויכולת להגיע עד 340 מייל, ובאמת מרשים ביותר, לא זול. אלה הדגמים שהם כרגע הפחות נמכרים, אתם יודעים, הדגמים החזקים של טסלה זה המודל 3, כי היא יותר זולה, והיא הרבה יותר זולה, בוא נגיד, והמודל Y, שהיא פשוט יותר פרקטית. אז אלה שני הדגמים יותר חזקים, אבל זה נחמד לראות שטסלה עשו רפרש גם לדגמים היותר ישנים שלהם. באמת, כל מה שקורה עם טסלה בזמן האחרון הוא סופר מעניין. החברה הזאת היא לגמרי הולכת להשתלט על העולם מבחינתי, ואני חושב ששווה לתת לזה עוד התייחסות בהמשך, אז אנחנו עוד נדבר על זה. אוקיי, נושא הבא. סוני השיקו מצלמה, זה קצת לגיקים של הצילום ביניכם, שזה אני לא יודע מה איתכם. כמו שאתם יודעים, אני מצלם את הסרטונים שלי עם מצלמה של סוני כבר כמה שנים. אני מאוד מאוד אוהב את המצלמות של סוני, בעיקר בגלל שהווידאו שלהם מדהים. עכשיו, לפני כמה חודשים יצא הסוני A7S3, שהיא מצלמה שמיועדת לצילום וידאו, שבאמת הביאה כמה דברים מדהימים, כמו צילום 4K ב-120 פריים בשנייה, אבל סוני באמת שברו את העולם של הצילום השבוע, והוציאו מצלמה שנקראת Alpha 1 או A1, והיא פשוט מטורפת. זה די מצלמה כזאת שמראה, ככה ייראה העתיד של סוני במצלמות. אז יש לה 50 מגפיקסל, חיישן עם 50 מגפיקסל, ויכולה לצלם עד 30 תמונות בשנייה, שזה משהו מטורף לגמרי. אני לא מדבר על 30 פריים בשנייה בווידאו, שמצלם רק ב-4K. כל ה-50 מגפיקסל, כל ה-50 מיליון פיקסלים האלה, ב-30 פריים בשנייה, זה משהו שהוא מיועד בעיקר לצלמי ספורט. אתם יודעים, הם צריכים לתפוס את הרגע, והם צריכים כמה שיותר מהר, כמה שיותר פיקסלים, אז זה בעיקר מיועד אליהם. מטורף לגמרי, 30 פריים בשנייה ב-50 מגפיקסל. יש לה יכולת לצלם עד 8K ב-30 פריים בשנייה וידאו. וואו, צילום 8K במצלמת DSLR כזאת קטנה, מירורלס קטנה, פשוט חלום. הלוואי והייתי יכול להרשות לעצמי מצלמה כזאת. היתרונות של צילום ב-8K מעבר לזה שזה נראה הרבה יותר מדהים, זה גם אחר כך בעריכה. אתה עדיין יכול לעלות ב-4K, אבל אם יש לך את האופציה לעבוד ב-8K, אז אתה יכול לעשות קרופין בתוך התמונה בלי להפסיד מהרזולוציה, וזה פשוט מדהים בעיניי. יש לה יכולת לצלם עד 4K ב-120 פריים בשנייה, והקלטת הוידאו שלה היא ב-14 ביט, שזה ברמה מאוד מאוד גבוהה, קבצים ענקיים, ושוב, לצלם ב-120 פריים ב-4K גם כן נותן לך פיצ'רים מדהימים, שזה האמת סיכוי טוב שאני לא אשדרג ל-A1, אבל אולי ל-7S3, שהיא כן יכולה לעשות את זה. בנוסף לזה, יש לה פוקוס שמכסה 93% מהחיישן, מלא נקודות פוקוס, עם זיהוי פוקוס של עיניים וכל הדברים הטובים שסוני יודעים לעשות. ואז המצלמה הזאת מגיעה, כמובן שיש לה מייצב לחיישן, כמו שיש לכל המצלמות, לרוב המצלמות של סוני בשנים האחרונות, והיא מגיעה עם חיבור רשת, חיבור LAN כזה שיש למצלמה, ואז אפשר לחבר אותה לאינטרנט, לראוטר, למחשב, ולהעביר את התוכן שאתה מוריד במצלמה ישירות לענן, שזה מדהים. יש לה גם חיבור Type-C 10 גיגביט, וגם יציאת HDMI מלא, וגם חיבור מיקרו USB לטעינה, שזה פשוט מדהים. כמובן חיבור מיקרופון ואוזניות. ואז בנוסף לזה, המצלמה הזאת מדהימה, כן, אל תתבלבלו, המחיר שלה $6,500 לפני מס בארצות הברית, שאני מאמין שזה יתרגם לאזור ה-30 או 27,000 שקל פה בארץ, שזה מטורף לגמרי. אבל ביחס למה שאתה מקבל, שוב, מצלמת 8K זה לגיטימי, ואנשים שעובדים כצלמים, לא יודע מה, ב-NBA או דברים כאלה, בהחלט יכולים ליהנות ממצלמה כזאת ואין להם בעיה של תקציב. בנוסף לזה, סוני השיקו טלפון חדש עם המצלמה, שנקרא Xperia Pro, וזה בעצם אותו Xperia 1 Mark 2 שבדקתי פה בערוץ לפני כמה חודשים, אבל עשו לו איזושהי התאמה למצלמה החדשה והתאמה לצלמים. MKBHD העלה על זה סרטון, והוא אמר שזה היה הטלפון היחידי שאפשר לקרוא לו באמת פרו, והוא גם צודק, הוא דיבר על זה שזה לנישה מאוד מאוד ספציפית. האמת שזה קצת מצחיק לראות שסוני חילקו את הטלפון הזה לסוקרים, בזמן שאת האקספיריה 1 מרק 2, שהוא הרבה יותר מיינסטרים, לא חילקו, אבל אוקיי. מה שהטלפון הזה בעצם יכול לעשות, דבר ראשון זה אותו אקספיריה, כמו שאמרנו, נראה אותו דבר, יש לו אותו מעבד, אבל הם שמו לו מין גב פלסטיק קשיח כזה, או מין כיסוי רוגד כזה, אתם יודעים שעושים לדברים שיכולו להתמודד עם מכות ודברים כאלה, יהיו יותר עמידים, ושמו לו חיבור יציאת HDMI לטלפון למטה, אז יש לטלפון למטה גם USB Type-C וגם HDMI, ואז הוא יכול לשמש כמוניטור, בעצם אתה מחבר את ה-HDMI למצלמה, ושם את הטלפון עם הוטשו על המצלמה, ואז יש לך מוניטור חיצוני. היתרון של המוניטור החיצוני הזה, שהוא בעצם טלפון. אז מסלול לאקספיריה פרו הזה בעצם שמו לו הרבה מאוד אנטנות של 5G מילימטר וייב, והם אומרים שאתה יכול לחבר את הטלפון ולעשות דרך ה-5G מילימטר וייב, סטרימינג ישירות מהמצלמה, שזה נשמע להיט, כאילו אם אתה מדבר על צלמי חדשות או דברים כאלה שצריכים לשלוח שידור בצורה מהירה, זה יכול להיות מאוד נחמד, וגם לצלם ולעלות באופן מיידי לענן, שזה לגמרי העתיד. זה סתם מעלה אצלי את השאלה למה לא לעשות פשוט טלפון או מערכת אנדרואיד מובנית כבר בתוך המצלמה עם חיישן, עם שבב נוסף, ואז כבר לעשות הכל בתוך המצלמה. סביר להניח שזה העתיד, ואז המצלמה עצמה תבוא עם קישוריות 5 מילימטר וייב, ותשלח את זה לענן, יכול להיות מאוד מעניין. הטלפון עולה $2,500, שזה לא ריאלי בשום צורה, אין שום סיבה לקנות טלפון כזה בכזה מחיר, כי סך הכל בסופו של דבר זה מוניטור OLED לטלפון שיכול לעלות אותו לענן. אנחנו יכולים למצוא כל מיני קומבינות שיהיו הרבה הרבה יותר זולות ולהסתפק בזה, אבל זה נחמד, זה גיקי, זה מאוד מאוד מגניב, זה מאוד גאדג'טי ומאוד אוהב את מה שראיתי שם, באמת זה מאוד מאוד נחמד. הטלפון פחות מלהיב אותי, כמו שהמצלמה הזאת מאוד מלהיבה אותי. אני לא יכול לחכות ליום שאני יכול לעשות סטאפ צילום וידאו ב-8K, שכמובן, זה לא מספיק לקנות רק מצלמה שיכולה לערוך ב-8K, אתה צריך גם את המחשב, ואתה צריך את הגיגבייטים, ואתה צריך את הזיכרון, כרטיסי זיכרון, בשביל שיכולו לאחסן את כל הדברים האלה, אז, אבל זה מאוד, מאוד מסקרן. הנושא האחרון שאני רוצה לדבר עליו להיום, זה שהייתה מסיבת עיתונאים של אסוס פה בארץ, המסיבת עיתונאים הראשונה שנכחתי בה, אני חושב, כי זה כמובן היה בזום, אבל זה היה מאוד נחמד, כל הכתבים היו שם כזה, וכל אחד שם את עצמו במצלמה, ואסוס בעצם השיקו את סדרת המחשבים החדשים שלהם לארץ. אני חושב שמה שהכי מעניין בפועל זה שיש לנו מחשבים ניידים עם מסכי OLED, שזה דבר ש עוד לא נפוץ כל כך, אבל היום ההבדל בין LCD ל-OLED נהיה יותר ויותר ברור, כאשר ה-OLED לגמרי השתלט על הטלפונים שלנו, ואנחנו רגילים לראות תוכן ב-OLED, מה שאומר שאנחנו רגילים לקונטרסט יותר גבוה, וצבעים יותר עמוקים, ושחורים כאלה יותר טובים, וחיי סוללה יותר טובים, ואנחנו מתרגלים לזה יותר ויותר ויותר, ואז אנחנו מגיעים למוניטור שלנו, ופתאום הכל נראה כזה מאוד IPS. אז ממש מלהיב, ואני יכול להבטיח לכם שיהיה פה סקירה בערוץ על לפטופ עם מסך OLED בקרוב ממש. בנוסף לזה, אולי המחשב הכי מעניין שהם הוציאו השנה, הוא נקרא Flow X 13X, שבעצם מגיע עם כרטיס מסך חיצוני. אז אם יצא לכם להשתמש במכשיר בסדרת הזפרוס של אסוס, בטח ראיתם שהם לא קטנים, מכשירים מאוד מאוד גדולים, כבדים כאלה, כי הם בפנים דוחפים כרטיסי מסך מטורפים. אז מה שהם עשו עם ה-X13 הזה זה קטע ממש נחמד. הלפטופ עצמו די דקיק, נראה מאוד מצומצם, אבל יש לו בעצם כרטיס מסך חיצוני 3080 שמתחבר עם קבל, ובנוסף לזה על היחידה של הכרטיס מסך יש לך עוד כמה חיבורים נוספים. החיבור של הכרטיס מסך החיצוני ללפטופ של אסוס הוא בחיבור PCI Express, אז ככה שזה מתחבר ישירות למעבד, ואתה מקבל משהו מאוד מעניין. לפטופ עם כרטיס מסך חיצוני, שזה מגיע ביחד. גם את זה אמרתי לאסוס שאני רוצה לזכור, אז אני מקווה שזה יגיע לכאן בהקדם. זה יכול להיות פתרון מאוד מעניין. גם אתה יכול ליהנות גם מלפטופ, שאתה יכול לקחת אותו איתך לכל מיני מקומות, כשאתה לא צריך 30-80 איתך בכל מקום. וגם עדיין ליהנות מעמדת גיימינג בלפטופ ברמה מאוד גבוהה, כשיש לך כרטיס מסך בין הטובים שיש היום זמין. אז זה סופר מעניין, בעיקר נחמד לראות ככה בלפטופים חידושים ככה, שמשנים את מה שאנחנו מכירים עד היום. וזהו, היה מאוד נחמד, הייתה אחלה מסיבת עיתונאים, וזהו, האמת שקצת בא לי כבר שדברים יחזרו להיות כמו שהם היו. אוקיי, חברים, זה הכל להיום. מקווה שנהנתם. אני יכול להגיד, אני לא יודע אם שומעים את זה, את ההבדל או לא, אבל שקניתי מיקרופון חדש לפודקאסט. אולי את המיקרופון פודקאסטים הכי נפוץ של שור, שנקרא SM7B, והיה לי ככה סתם נחמד לשתף אתכם שאני מדבר במיקרופון חדש. זה הכל, חברים. תודה רבה שהזנתם. אם יש לכם דברים לכתוב, אז תצייצו לי בטוויטר מה אתם חושבים על הפודקאסט. ושיהיה לכם אחלה שבוע, ונתראה בסרטונים ובפודקאסטים הבאים. ביי בינתיים.